היום זה יום החיתום, כמו שאומרים, החתימה, הכל הולך אחר החיתום. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא עושה את החשבונות שלו, ובסופו של הוא דן את כל עם ישראל ואת כל העולם כולו, הוא דן לטובה. ובכל זאת אנחנו אומרים, הלילה הזה זה היום שממש חותמים, כל אחד יש לו את משאלות ליבו, ואני מברך את כולנו שהשם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה ביום הקדוש והנפלא הזה שנקרא הושענא רבה. אני ברגע האחרון פנו אליי להחליף כאן את הרב אריק, הוא אמר את השם, לא זכרתי את שמו, נדמה לי שהוא רם בעטרת כהנים. אני ממש מתנצל, אבל איך אומרים, מקום שאין איש, שיהיה איש. אמרו לי, לא הייתה לי ברירה, אז אני נותן כאן את השיעור. אני אומר את זה באמת, לא כאילו, העניין הזה. הכנתי קצת דברים, מקורות בכתב, אולי לכולם אין את המקורות, לפחות כל שניים שאין להם מקור מהעניין הזה. כן, יש כאן שני נושאים שהייתי רוצה, אם אפשר היה בזמן הקצר עומד לרשותנו, להקיף אותם. הנושא האחד זה שמחת בית השואבה, שכל השבוע עם ישראל חגג את שמחת בית השואבה, והנושא השני זה הסוכה. אני מתלבט אם להתחיל עם הסוכה, מאמרו של הרב זצ"ל על הסוכה וערכה וחשיבותה, או העניין של שמחת בית השואבה. נתחיל אולי משמחת בית השואבה, נקווה שנגיע גם למאמר של הרב בזאת. יש המקורות לפניכם, אני מקריא כאן את המשנה. המשנה אומרת במסכת סוכה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. צריך להבין את הפשט. מה זה לראות שמחה? בשמחת תורה רואים שמחה. כולם רוקדים, שמחים. הבנות על התרבונה, על העזרת נשים, וכולם רואים את השמחה. רואים את השמחה. כיצד שמחים ורוקדים ומתלהבים וכל הדברים האלה. זאת ראייה, זה נכון. אבל הראייה הזאת היא ראייה חיצונית, היא לא ראייה פנימית. יש מה שנקרא לראות באופן חיצוני, ואתה רואה שמחה, או בחתונה, אתה רואה כולם שמחים, שמחים. אבל יש גם להבין את השמחה. אתה רואה את השמחה, ואתה מבין את המשמעות של שמחת בית השואבה. מה היא אומרת לנו, השמחה הזאת? ועד כדי כך, השמחה הזאת הייתה, כשהייתה בית המקדש עומד על תילו, ויבנה במהרה בימינו, הייתה שמחה ששרתה רוח הקודש על אלה שהיו שם. יונה הנביא למשל, הוא הלך לשמחת בית השואבה, נכנס לא נביא ויצא נביא. נביא זה עם רוח הקודש. זאת אומרת, אנשים שהיו בשמחת בית השואבה, עברו איזה שינוי רוחני, הערה כזאת גדולה, שהייתה עליהם רוח הקודש. זה היה משהו מופלא מאוד. לא רק בגלל שהם ראו באופן חיצוני, אבל הם הבינו מה העניין של שמחת בית השואבה. אז זה מה שאומר, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. זה מזכיר לי דברים שאמר הרב קוק זצ"ל בשעתו, שהיה הסכם, סן רמו קראו לזה, שבו אומות העולם הסכימו, אחרי 2,000 שנה כמעט, הסכימו לזה שמגיע לעם היהודי בית בארץ ישראל, על פי גבולות, על פי התנ"ך, הצהרת בלפור הידועה. אז הרב קוק זצ"ל עשה מסיבה גדולה בחורבת רבי יהודה החסיד בעיר העתיקה, שהיום ברוך השם בנו אותה, פעם הייתה חורבה, עכשיו היא בנויה, ושמח שמחה גדולה. במקביל לזה יצאו כל מיני חוגים, ותלו פשקבילים, מודעות רחוב, שצריך לעשות יום אבל גדול. בא הרב מימון, זכר צדיק לברכה, לרב קוק זצ"ל, ואמר לו, יגיד לי כבוד הרב, איך זה יכול להיות? כולם לומדים אותה תורה, אותה גמרא, אותו דבר. אתה עושה כאן שמחה גדולה, מסיבה גדולה, ויש כאלה שלמרות שלומדים את אותה תורה, הם לא שמחים, ההפך, הם מתאבלים על הדבר הזה. איך זה יכול להיות דבר כזה? אז הרב ענה לו, אמר לו, תראה, כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זוכה ורואה בשמחתה. זה מופיע גם הלכה למעשה הדבר הזה. זוכה ורואה בשמחתה. שאל הרב, למה לא כתוב זוכה ורואה בבניינה? למה? צריך להיות בבניינה. מי שמתאבל זוכה ורואה את הבניינים, איך שירושלים הולכת נבנית. כי היום הזה שהיא הולכת ונבנית. אני בדרך אגב, כל בית שאני רואה בירושלים, אני מאוד שמח. אני לא יודע אם אתם שמחים. שמחה גדולה. בשעתו בנו כאן מאחורינו את הבית, יש קומית כאן בית מפואר מאחרי מכון מאיר. אבל כשבנו אותו, את הבית הזה, אז הביאו בגרים ענקיים ומקדחות שעשו חורים באדמה, ועשו רעש נורא והיום, אבק ורעש וזה. והחבר'ה קצת להפריע להם בלימודים וכעסו, מה זה? לא נותנים לנו כאן ללמוד, זה רעש נמים. אז אמרתי להם, ראיתי שקשה להם עם זה, אמרתי לתלמידים, תראו רבותיי, בונים את ירושלים, אלה הם התופים, הבגרים זה התופים, זה הקונצרט של בניין ירושלים. כשבונים בית בירושלים, אז כמובן זה יוצא עם קולות, מוכרים את הקולות, אבל תראו, תשמעו את המשמעות של הקולות, זה לא סתם קולות, זה קולות שבהם בעצם ביטוי לבניין ירושלים, ממש בונים את ירושלים. ככה גם אמר הרב קוק לרב מימון, אמר לו, כולם רואים את הבניינים, כולם רואים את הרכבת הקלה. מישהו ראה את הרכבת הקלה? ראיתם? את בגין ראיתם? את בגין ראיתם? מישהו ראה מכם, חבר'ה? לא ראייה חיצונית, סליחה שאני צועק, אני לא צועק באמת. ראייה פנימית, מה זה ירושלים של היום? לראות איך שירושלים נבנית, אותה ירושלים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו לפני אלפי שנים. עוד נשוב לירושלים, ובירושלים ילכו זקנים וזקנות, ילדים וילדות בחוצות ירושלים. וכאן אני מספר, התלמידים כבר יודעים את זה, כאן יש דירות המאירי, כאן יש בכנסת אוהל יצחק ועוד בתי כנסת. אז במנחה, לפני מנחה, הולכים זקנים וזקנות, אם ככה הולכים, וכאן ילדים משחקים. אני אומר, תראו, הנבואה כאן מתקיימת למה שנגד עינינו. מה שהנביא הבטיח הולך ומתקיים. זה נקרא ראייה. לא לראות רק באופן חיצוני, לראות את המשמעות של הדבר הזה. אז מה המשמעות של שמחת בית השואבה, שאנשים יצאו משם ברוח הקודש? מה המשמעות של בניין ירושלים אנחנו רואים? דברי הנבואה, דברי הדברים שהבטיח הקדוש ברוך הוא דרך הנביאים, מתקיימים ממש נגד עינינו, רואים את זה בחוש. צריך לשמוח על הדבר הזה, ולהודות על הדבר הזה, ולראות את זה בצורה כזאת, לא רק באופן חיצוני. מה היה בשמחת בית השואבה? מה המיוחד שהראייה שם הייתה כזאת, שאנשים יצאו משם, מתרוממים עד כדי כאן, כי רוח הקודש חלה עליהם. אלא בשביל להבין את הדבר הזה, צריך להבין מה זה העניין של חג הסוכות בכלל, ובכלל כל מעניין של החגים. אז חכמים אומרים, זה מתחיל מבריאת העולם, כי ניסוך המים, שמחת בית השואבה, הושבתם מים בססון ממעייני הישועה, ויש מי שאומר בגמרא, הכוונה היא לא בית השואבה, אלא בית החשובה, אומרת הגמרא. למה היא חשובה? ששם היו מנסחים מים, היו צינור כזה, שיטין קוראים לזה, שזה היה עד לתאום, יורד עד לתאום, וחז"ל אומרים שזה מששת ימי בראשית, השיטים האלה מששת ימי בראשית. וצריך להבין את הדבר. מחברים את הניסוך המים האלה, ששופכים את המים המיוחדים האלה, שנראה מה הם, הם מששת ימי בראשית. מה היה בששת ימי בראשית? בששת ימי בראשית, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו רק טוב. רק טוב. כל יום כמעט נאמר, כי טוב, כי טוב, כי טוב, הכל טוב, הכל נחמד. ביום השישי, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה מה? טוב. טוב מאוד, הכל טוב, הכל נחמד, אין רע בכלל. מציאות שאנחנו לא מכירים אותה היום. אז המציאות הבראשיתית, נאמר, שזה הייתה את המחשבה האלוקית, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שיתגלה הטוב של אלוקים בעולם, בעולמנו שלנו יתגלה. על ידי מי? על ידינו, על ידי האדם. לכן נאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומרים טוב מאוד, מה זה טוב מאוד? מאוד זה אותיות אדם, טוב אדם. הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לגלות את כבודו, כבודו מלא עולם אמנם, זה נכון, גם היום דרך כלל, גם היום, לית אתר פנוי מיני, כל מקום כבודו נמצא. וכבודו של הקדוש ברוך הוא, זה רצונו הטוב. כן, אנחנו אומרים את זה, קדוש, 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 השם צועות מלוך כל הארץ, כבודו, כבודו מלא עולם, וטוב יצר כבוד לשמו. טוב יצר, כבוד לשמו. אז כבוד השם היה, כשנברא העולם, הכל היה טוב. ראו רק טוב. דרכנו כמובן, דרך האדם. אבל האדם חטא לצערנו הרב. והוא חטא וגורש מגן עדן. ובמקום הטוב הזה, הטוב הזה נעלם. וחז"ל אומרים, גנז, הקדוש ברוך הוא גנז אותו, לצדיקים, לעתיד לבוא, הוא גנז את הטוב הזה. וכתוצאה מהטוב הזה, שנעלם, ירדה העצבות לעולם. כך אומרים חז"ל. בעצב תלדי בנים, בעיצבון תאכל לחמך. כשאני רואה בן אדם עצוב, אני אומר, וואי, 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 וואי. חטא האדם הראשון. גורשנו מגן עדן. וזה אופייני לכל המין האנושי. זה לא עניין הפרטי רק, זה עניין כללי. עצבות גדולה נרדה לעולם. אבל בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שתהיה עצבות גדולה בעולם, חס ושלום. אלא מה המטרה של בריאת העולם? תהיה שמחה בעולם. כשנמצא הטוב בעולם, במילא שמחים. כמו שאומר המהר"ל מפראג אומר, איפה ישנה שמחה? איפה שיש שלמות, יש שמחה. איפה שיש חיסרון, שם ישנה עצבות גדולה. בא חג הסוכות לעורר אותנו. כל חג יש לו את ההערה שלו. חג הסוכות בא לעורר אותנו אל השמחה. לכן גם אנחנו אומרים בתפילה, אומרים, זמן שמחתנו, לגבי סוכות, והיית אך שמח, זמן שמחתנו. אבל בשמחה יש מדרגות מדרגות בשמחה. יש שמחה יותר, שמחה פחות. הייתי אומר, אם ניקח את הנושא של ציר הזמן, לא רק באופן מעגלי של שנה, נאמר, שבחגים, חג הסוכות הוא מבטא סיום שלושת הרגלים, שזמן השמחה, זמן חירותנו, זמן מתן תורתנו, אבל זמן שמחתנו, זאת היא המטרה, זאת היא התכלית, שכל הזמנים, גם בהיסטוריה זה ככה. כל העולם כולו 6,000 שנה. 6,000 שנה, ככה חז"ל אומרים, כנגד ששת ימי המעשה. כל יום 1,000 שנה. אנחנו היום נמצאים ביום השישי, האלף השישי. נמצאים ביום האלף השישי לפני מה? לפני האלף השביעי, שבת. באיזה שעה בערך לפני שבת נמצאים היום? תעשו חשבון, עוד 226 שנים. עוד מעט, 226 שנים. וחמש, כן. אנחנו מגיעים ליום השבת. ויש כאלה שמקדימים את השבת, לקבל את השבת. ומבחינה היסטורית, הדור שלנו נמצא ממש בקצה המסלול של אלפי שנים לקראת גילוי אותו השמחה הגדולה שהייתה במעשה בראשית, שחז"ל קוראים לשמחה הזאת שמחת עולם על ראשם. שמחת עולם על ראשם. אנחנו נמצאים במציאות הזאת. שמחת בית השואבה שהייתה כשבית המקדש היה עומד על תילו, היא הקרינה שפע כזה, טוב כזה, אור כזה, שמחה כזאת, שמי שהיה שותף לה והיה רואה אותה, לא רק בצד החיצוני, אלא בצד הפנימי שבה, הוא היה פשוט מתמלא ברוח הקודש. זה היה דבר, מה זה רוח הקודש? יש כאן מישהו שהיה לו פעם רוח הקודש? לא, לא, אתם יכולים להגיד, אף אחד. עמך ישראל, כולם קדושים, כולם צדיקים. הרב קוק זצ"ל מסביר, רוח הקודש, יש מדרגות בכל דבר, אבל רוח הקודש, כשאדם חושב טוב, מישהו חשב כאן פעם טוב בחיים שלו, ירים את היד. אחד, לא, אחד, כן. מעניין. מחשבה טובה, זה מאיר את הנשמה. ידוע. יש גם עוצמות בכל דבר, כמו בכל אור, יש אור גדול, אור חזק. כל מידה טובה, כל מחשבה טובה, כל מצווה, כל לימוד תורה, כל דבר מאיר את נשמתו של כל אחד מאיתנו ושל כולנו ביחד, כולנו מחוברים ביחד. חושבי מחשבות טובות על עמו ישראל, אלה הם אנשים בעלי רוח הקודש. וכאמור זה מדרגות, וזה ניתן להשיג בדור שלנו. והרב קוק זצ"ל אומר, זאת תהיה התשובה הגדולה ונחלתם של כלל ישראל, שרוח הקודש תשרה על כל האומה, לא תהיה נחלת יחידים, אלא תשרה על כולם. אז זה מה שהוא אומר, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. הוא לא ראה. לא ראה, אני אומר, לא רק מבחינה חיצונית, אלא מבחינת הראייה נשמתית, מה שנקרא. לא רק ראיית בשר, אלא ראיית נשמה. זה הייתה שמחת בית השואבה. אבל מה? בשביל שהשמחה הזאת תהיה גדולה, צריך לבטל את היצר הרע. אם יש יצר הרע, מה זה יצר הרע באופן פשוט? יצר הרע זה שאדם חושב רע. או אדם מתמלא, לא עלינו, ביצרים, בתאוות ומהסוג הזה. זה נקרא יצר רע. צריך לבטל את הדבר הזה. ומעניין, כתוב במשנה, אני קורא כאן את המשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. יום טוב ראשון של חג ירדו לעזרת נשים, ומתקנים שם תיקון גדול. מה היה התיקון הגדול שמתקנים? הגמרא דנה בסוגיה הזאת, אומרת, סידרו את העניין הזה של עזרת נשים. עזרת הנשים זה היה תיקון גדול. יש תיקון ויש תיקון גדול מאוד. למה? אם רוצים רוח הקודש, לא יכול להיות שיהיה יצר הרע בתוך כל המסיבה הגדולה והעצומה הזאת. אז זה היה התיקון הגדול. סידרו את עזרת הנשים. וזה היה התיקון הגדול. ועכשיו נעבור ברשותכם אל הגמרא שעוסקת מה היה המנוע של 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 שמחת בית השואבה? מי גרם לכך שתהיה שם שמחה שכולם שאבו משם את רוח הקודש ממש? תראו בשורות למטה, חסידים באנשי מעשה. תנו רבנן. סליחה, המשנה לפני זה אומרת חסידים ואנשי מעשה בסוף המשנה, בסוף השורות למטה, ואנשיהם היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. ככה אומרת המשנה. הגמרא דנה, מה הם אומרים? מה החסידים ואנשי מעשה? מה הם היו אומרים? איך הם היו יוצרים את המציאות הזאת של שמחה כזאת עצומה שהקרינה והשפיעה על כל הציבור שם, שיצא במציאות כזאת של רוח, שאבו משם רוח הקודש. תקראו בבקשה בדף למטה מצד שמאל, אני מקריא את הגמרא. תנו רבנן, יש מעין מאותם חסידים ואנשי מעשה, אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. אלו חסידים ואנשי מעשה. ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו, אלו בעלי תשובה. אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו. כך אומרת הגמרא. מה הם היו רוקדים כל הזמן? שם במרכז המעגל, אותם חסידים ואנשי מעשה, אומרים, אשרי, מאושרים. הם היו מאושרים, אושר גדול. מאיפה נבע כל האושר הזה שלהם? ורוקדים ומאושרי הצדיקים, החסידים, חסידים הוא מגדיר אותם, זה אנשים שלא חטאו מימיהם. זאת אומרת, מילדותם ועד זקנותם, הם היו בסדר גמור, לא היה להם שום נפילות כאלה ואחרות, למרות שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל ככה הם העידו על עצמם. אשרי האדם שנולד לתוך איזו חממה של תורה, של מידות, של מעשים טובים, של דברים מהסוג הזה, ולא חטא. כמו שהם מעידים ואומרים, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. דהיינו, אנחנו זקנים, לא זוכרים מהילדות ועד עכשיו, איזה דבר שיבייש אותנו. אז זה צד אחד. היו שם אנשים שהעידו על עצמם, וכולם שמעו את השירה העצומה, את האשרי הזה. ויש מהן אומרים, אשרי זקנותנו, שכיפרה את ילדותנו, אלו בוגרי מכון מאיר. לא כולם. חלק גדול צדיקי, מכון נורא גם. אבל היה כאלה שאמרו, נכון, עברנו בחיינו דברים קשים, אבל בזקנה זכינו לעשות תשובה. וזקנותנו כיפרה על ילדותנו, על כל מה שעברנו בילדות, הזקנה הזאת כיפרה עלינו. וככה היו יושבים ורוקדים, או רוקדים, לא יושבים, יושבים ורוקדים. ומי שלא חטא, ומי שחטא, ישוב וימחול לו. מי שחטא, ישוב וימחול לו. ככה הם היו אומרים. ומי שחטא? והיו שם מסתם מהאנשים שחטאו. מי היו בדרך כלל אלה? לא אלה שבמרכז המעגל, אלא אלה שמסביב. ישוב וימחול לו, הקדוש ברוך הוא ימחול לו. באמת ימחול לו. באמת ימחול? באה השמחה הגדולה. כשאדם יודע שהקדוש ברוך הוא מוחל לו, ונסלח לו, ומתכפר לו, אז יש שמחה גדולה. כן, המציאות הזאת של הריקודים האלה במרכז המעגל, הם הקרינו והשפיעו השפעה עצומה על כל אלה שסובבים איתם, וכל אותם דברים שהפריעו להם, לאותם אלה שהיו נוכחים, נעלמו כלא היו. וכתוצאה מזה, היה רוח הקודש, שורה, מחשבות טובות נאמר, אופטימיות ואמונה ושמחה הייתה שורה על אותם אנשים. הגמרא מביאה סיפור על הלל הזקן. מה הלל הזקן היה אומר באותה מעמד? אומרת הגמרא, תניא, אמרו עליו על הלל הזקן, שהיה שמח בשמחת בית השואבה, אומר כן, אם אני כאן, הכל כאן. אם איני כאן, מי כאן? אם אני כאן, הכל כאן. לא הבאתי כאן את רשי, אבל רשי אומר, אם אני כאן, הכוונה, אם השכינה כאן, איפה זה כאן? איפה הם היו רוקדים? איפה היו רוקדים? בעזרת נשים. בבית המקדש. אם עם ישראל כאן, אם אני כאן, זה לא עניין של גאווה, אם אני, הלל הזקן כאן, הכל כאן, מי זה הכל? לא רק כל עם ישראל כאן, אלא כל האנושות כולה כאן. אם אני כאן, הכל כאן. זה מזכיר לי את דברי הרב קוק זצ"ל בעולת ראייה, שאומר הרב קוק זצ"ל בעולת ראייה על המילה אני, מישהו כאן אמר פעם את המילה אני, יצא לו פעם להגיד. מי אמר אני פעם? אתה אמרת אני. כמה פעמים אמרת אני? כל בוקר, אני מודה אני לפניך. אז הרב קוק זצ"ל מסביר מה זה האני הזה. זה דרך אגב, מאמר מוסגר. יותר מדי להגיד אני, זה לא כל כך בריא. כי זה נובע לפעמים מגאווה, חוסר יכולת להקשיב לאחר. אני אומר את זה כעצה לשידוכים. אם הולכים להכיר, בשביל להתחתן, כן, אז מדברים ביניהם אחד עם השני, הזוג. אז אם האדם אומר 10 פעמים אני, תוך כמה משפטים, יש כאן בעיה. למה? אני חושב, אני מבין, אני מרגיש, אני. רגע, ומה איתי? מה איתי? רק אני קיים? אני. אבל הרב זצ"ל מסביר מה זה אני. מה זה באמת האני של האדם? האדם אומר, מוצא את עצמו בעצמו, בתוכו. זה האני האמיתי של האדם. מסביר הרב, האני של האדם זה לא הבשר, זה לא החיצוניות, זה לא הגוף. זה לא האני של האדם. אלא האני האמיתי של האדם זה הנשמה שלו. זאת היא האני של האדם. כמו שאומר רבי חיים ויטל בשערי קדושה, שהאדם בעצמו יש לו לבושים לבושים. הלבוש החיצון, יש הגוף, וגם לבוש של הנשמה. ומה זה הנשמה של כל אדם? הנשמה של האדם זה נשמה טובה. כשאדם מכיר בערך העצמי שלו, שבשביל מה הוא נולד בסך הכל, כל המהות שלו זה לגלות את טוב השם, את אור השם, את כבוד השם בעולם, והוא רואה טוב, זה האני האמיתי של האדם. כל היתר זה רק עטיפות, זה רק לבושים, זה רק קליפה. זה האני האמיתי של האדם. זה מה שאומר הלל הזקן. אם אני כאן, אם אני הנשמה הטובה שלי כאן, והנשמה הטובה שלו, של הלל הזקן, זה גילוי אור השם, זה גילוי השכינה. אם אני כאן, הכל כאן. יש לו ראייה כללית, הוא רואה את כולם כאן. כל עם ישראל, כל האנושות, כל העולם מתגלה כאן. איפה זה כאן? בבית המקדש. הקדוש ברוך הוא בחר את המקום הזה בשביל לגלות את טוב השם, את אור השם, את השכינה, את כבוד השם. הוא מתגלה איפה? במקום הזה. אבל אם אני כאן חס ושלום, אם הלל הזקן לא כאן, זאת אומרת, אין עם ישראל כאן. מי כאן? שום דבר לא כאן. אנחנו חוזרים לבראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל מה? לגלות את כבוד השם, לגלות את אור השם, לגלות את טוב השם. לכן הוא ברא את כל העולם. אבל יחד זה שהוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בצורה מדורגת, משודרגת. נכון, כבודו מלא עולם. כמו שאנחנו אמרנו מקודם. הוא נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מיני. אבל גילוי כבוד השם, זה כבר משהו אחר. יש מדרגות מדרגות בגילוי כבוד השם. כבוד השם מתגלה בכל דבר. כל מה שהוא ברא, ברא לכבודו, הוא ברא את הטבע זה גם מגילוי כבוד השם, מדרגות. אותו דבר לגבי בני האדם. כל דבר אפשר לגלות כבוד השם. אבל כבוד השם בגדול, אור השם בגדול, ירושלים, אורו של עולם, אותו השפע, אותו האור, אותו הטוב, שהקדוש ברוך הוא גנז אותו, כל זה מתגלה איפה? בבית המקדש, ובעזרת נשים. שאלו אותי למה? אני לא יודע. דווקא בעזרת נשים, יש איזה רמז בדברים עמוקים פנימיים. דווקא שם, בעזרת הנשים, מתגלה כל הטוב וכל הטוב, מתגלה בעזרת נשים. ויורדים, בניסוך המים יורדים מלמעלה, 15 מעלות, כמו שאומרת הגמרא והמשנה, יורדים מלמעלה, אבל החוכמה היא שהטוב הזה יתגלה למטה, במדרגות היותר נמוכות. בעזרת אנשים של בית המקדש, יש מדרגות מדרגות בבית המקדש. יש קודש הקודשים. טוב, שם זה לא חוכמה, שם בוודאי מתגלה טוב השם ואור השם. ופיתום הקטורת וכל הדברים האלה. אבל החוכמה בארציות, במציאות שלנו, במציאות של עזרת אנשים, ששם זה עולם המעשה, עולם העשייה, שם מתגלה אור השם, שם מתגלה טוב השם. זה שמחה גדולה מאוד. כמו שנאמר בחז"ל, שהאור השם מתגלה דווקא בענן, בענן נראה אל הכפורת. כשהקימו את בית המקדש, גם במשכן כתוב, הקדוש ברוך הוא מתגלה בענן, דווקא בענן, במקום שהוא לכאורה ערפילי, והרשב"ם אומר, הענן הכוונה היא, או בערפל, זה אותו רעיון, הכוונה היא בעולם הזה, שאנחנו חיים, שבו יתגלה כבוד השם ואור השם. זה היה המיוחד בשמחת בית השבע. כמו שהלל אומר, אם אני כאן, הכל כאן. כל העולם כולו מתארגן סביב העניין של גילוי השם. כל העולם הכוונה היא לא רק עם ישראל, אלא גם אומות העולם, לכן סוכות, אומות העולם מביאים פרים וכל זה בשביל לחפר עליהם ולקרב אותם, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אבל לא רק זה, כל הבריאה כולה נבראה רק למטרה הזאת, לעניין הזה של גילוי כבוד השם, או הרצון הטוב של האלוקים שמתגלה דרכנו, דרך עם ישראל ודרך המקום הזה, דרך בית המקדש, דרך ירושלים, דרך כאן מתגלה. וזו הייתה השמחה הגדולה ביותר. כל ההיסטוריה של כל המין האנושי עובר בציר הזה, מבריאת העולם ועד בית המקדש וגילוי כבוד השם, במעגל השנתי זה היה בשמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה, שם הדברים התגלו בגדול. נחזור אולי לדבר בראשיתי. ראינו שהאור שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, שהוא בעצם, האור הזה הוא קיים, אבל לא נגלה. לכאורה הוא לא נגלה. לכן בחסידות אומרים, למה קוראים לעולם עולם? מראשון נעלם. מה נעלם? אותו האור, אותו האור, אור השם הגדול נעלם. מאז מעשה בראשית לכאורה. אבל רש"י אומר במקום, הוא לא נעלם. הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. ומי זה הצדיקים לעתיד לבוא? מי זה הצדיקים לעתיד לבוא? באופן פשוט, צדיקים לעתיד לבוא, זה אנשים שאולי יהיו פעם ויזכו לאותו אור, זה הפשט, צדיקים לעתיד לבוא. אבל הרב קוק זצ"ל מסביר שצדיקים לעתיד לבוא, זה הצדיקים שחיים בהווה את העתיד. זה נקרא צדיקים לעתיד לבוא. דהיינו, אנשים שחיים בהווה, עם כל הסיבוכים וכל הקשיים של ההווה, אבל מלאים באמונה, מלאים בחזון, שהעניין האלוקי, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, במקום גילוי השכינה, הוא קורא לזה העניין האלוקי, שהעניין האלוקי הזה הוא שייך להווה ולעבר. זה לא דברים נפרדים. העתיד וההווה הם לא דברים נפרדים. אנחנו חלק מהעתיד הגדול שהתגלה אור השם בגדול, כפי שזה היה במעשה בראשית ונגנז, אבל הולך ומתגלה והולך והתגלה. והרב קוק זצ"ל, כשהוא מדבר על הגילוי הגדול הזה של אור השם מחדש, הוא תמיד מחבר את זה לתחייה שלנו, לדורות שלנו, לדור שלנו. הדור שלנו הוא דור שברוך השם יש קיבוץ גלויות, יש מדינה, יש, רואים את הארץ מתפתחת. מתי זה היה? היום נסעתי דרך, לא יודע אם אתם מכירים את העיר מודיעין. איזה יופי, עיר משהו מיוחד. באמת, כל הארץ הולכת ומתפתחת באופן חיצוני לכאורה. אבל מצד האמת, מאחורי החיצוניות הזאת, מתגלה שפע גדול. מתגלה אור גדול, וילך ויתגלה יותר ויותר אותו אור גדול של מעשה בראשית. והשמחה של שמחת בית השואבה, שהייתה אולי בזעיר אנפין, וגם היום היא בזעיר אנפין, מבחינת שמחה כזאת או אחרת, כל אחד לפי מדרגתו, תהיה נחלת כולם. על זה אומר הרמח"ל במאמרו על המאמר הגאולה, יש לו מאמר שקרא מאמר הגאולה, הוא אומר, שהוא שואל את השאלה, רמח"ל, איך ייראה המין האנושי לעתיד לבוא? מה יהיה המצב רוח של המין האנושי לעתיד לבוא? איך האנשים יראו לעתיד לבוא? אומר הרמח"ל שם במקום, אומר שכולם יהיו שמחים, שמחה כל כך גדולה, ששמחת בית השואבה, שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, תהיה קטנה לעומת השמחה הגדולה שתהיה לעתיד לבוא. ככה אומר הרמח"ל. אני לא יודע אם שמתם לב שיש לנו לחיים. מישהו שם לב לדבר הזה? זה שריר מנוון. אתם יודעים למה? צריך לחייך כל הזמן. לא מחייכים יותר מדי, אז במילא התנוון השריר הזה. לעתיד לבוא, אנשים לא יפסיקו לחייך. ואם יהיה איזה אדם עצוב באיזשהו מקום, ישימו אותו במוזיאון ישראל. ויגידו, זה פעם האדם הקדמון היה עצוב. ככה, זה לא במילים האלה, אבל הוא אומר, לעתיד לבוא, העצבות תיעלם מן העולם. לא תהיה עצבות. כמו שאמרנו, הנביא אומר, שיהיה קיבוץ גלויות, שמחת עולם על ראשם. ככה תהיה, זה יהיה לעתיד לבוא. ואנחנו לא רחוקים מהדבר הזה, מהרבה מאוד בחינות. למרות שיש עננים, ויש קשיים, ויש סיבוכים ברמת הפרט, ברמת הכלל, וכל הדברים האלה. אבל צריך להסתכל קדימה. אנחנו בתקופה שבאמת רואים כבר את השמחה בכל דבר. ואם לא רואים, צריך לקלף את הקליפות למיניהם ולראות את השמחה הגדולה שהיא תהיה במהרה בימינו, אמן. לכן גם בחסידות אומרים שהמילה משיח, המשיח, היא אותיות שמחה. שיופיע המשיח, אנחנו בעקבות הדין משיחה, אבל כשיופיע המשיח בגדול, השמחה תהיה נחלת כולם, במילא גם רוח הקודש תהיה בגדול ולכולם, ונזכה עד באמת לגאולה השלמה, לישועה השלמה, שאנחנו מצפים אליה, זה הושענא רבה, הושענא מלשון ישועה, הושבתם מים ממעני הישועה, מבחירי צדיקיה, בחירי הצדיקים בעם ישראל, הם מבטים קדימה, הם רואים את השמחה, הם רואים את התהליך, איך הדברים הולכים ומתרקמים, הולכים ומשתלמים, ובאמת אנחנו נזכה, אנא השם הושיע נא, נא, נדמה לי בשמונו של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר נא זה עם ישראל, המילה נא, אני לא זוכר איך הוא קישר את זה, אומר נא, אנא השם הושיע נא, זה יהיה לא מבחינת רק בקשה, בתחינה מעומקא דליבה, אלא זה יהיה דבר שנראה את זה בחוש, איך הוא משקיע. הרב אומר, ארץ ישראל ותחיית עם ישראל, זאתי הישועה עצמה. מה שאנחנו רואים היום בחוש, זאתי הישועה עצמה. אנחנו צריכים להודות הקדוש ברוך הוא על התקופה, על הדור הזה שאנחנו חיים בו, רואים ממש בעין בעין בחוש את ישועתו של עם ישראל, גאולת עם ישראל. טוב, עד לכאן זה החלק הראשון. החלק השני של השיעור, אם יספיק עוד רבע שעה, הרב כאן כותב מאמר מערי הראייה, על מה העניין של הסוכה, מה הרעיון של הסוכה. אם יש שאלות דרך אגב, חבר, אל תתביישו, גם בנים, גם בנות ישאלו. כן, בבקשה, אם יש שאלה, לא יכול להיות. עכשיו למדתי עם הנכדים שלי, ילדים קטנים, כיתה ו' וכיתה ג', גם השאלות, בלי סוף. שואלים שאלות. אין הביישן, למד, צריך לשאול. שאלות. כן, בבקשה. ברמת הפרט, יש רמת הפרט ורמת הכלל. אם אתה מעוניין להיות שמח, אתה מעוניין להיות שמח? אני שואל. מישהו כאן עוד מעוניין להיות שמח? מישהי מעוניינת להיות שמחה כאן? ברצינות. כן. אז ברמת הפרט, תלוי במחשבות שלך ובמעשים שלך ובמידות שלך. ברמת הפרט. זאת אומרת, אם אתה אדם פרטי ואתה חושב על עצמך יותר מדי, אתה עצוב. בחסידות אומרים, אם נאמר את מצבי הרוח מ-1 עד 10, כמו שמודדים כל דבר, אז אומרים, כמה שאדם חושב יותר על עצמו, יותר עצוב. הוא פרטי, הוא, מה זה חושב על עצמו? הוא מנתק את עצמו, הוא מכונס בתוך עצמו, הוא נמצא רק בתוך עצמו. אז אני אומר, מתוך 10 מחשבות, אתה חושב 5 מחשבות רק על עצמך, אתה לא בדיכאון, אלא בדיקי, קודם לזה. בדיקי. בדיקי. אם זה 7 מחשבות על עצמך, מתוך 10 מחשבות, אתה בדיכאון בינוני. אבל אם זה 10 מחשבות, וכולם על עצמך, זה נקרא יצר לב האדם רע. אומרים חז"ל, מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא קורא ליצר הרע, מה הוא קורא לו? רע. לא טוב לך, רע לך. והסיבה היא ההגיונית בדבר, פשוטה. אדם הוא חלק ממשהו. הוא, מצד האמת, מצד האובייקטיבי, אנחנו חלק, כולנו חלק מהעולם, חלק מהבריאה, חלק מכל מה שקיים בעולם, מהחברה, מהמשפחה, מכל דבר. ברגע שאתה מכונס בתוך עצמך, אפילו במחשבות שלך, אתה מנתק את עצמך מהכלל. ניתוק מהכלל גורם לעצבות. ואדרבה, חיבור אל הכלל גורם לשמחה. בכל הבחינות, למשפחה, לילדים, לאישה, לחברה, לאנושות, לטבע, לכל דבר. לכן בחסידות מייעצים, מי שרוצה שיהיה לו טוב, יצא קצת לטייל. יסתכל על השמיים, יסתכל על העצים, על הים, על הנוף. הוא נושם. הוא לא חושב על עצמו, אלא חושב ממנו החוצה. זאת יצאה טובה. מישהו פעם יש לו מצב רוח לא טוב, או משהו כזה, מה איך צריך לעשות? נצא קצת לטייל, להינפש קוראים לזה. להסתכל. זאת הסיבה שחלק מהצעירים אצלנו לצערי הרב נוסעים לחוץ לארץ לחפש את עצמם. נוחם לעצמם. לראות עולם, מה שנקרא. לצאת מהפרטיות כביכול. אבל אפשר למצוא את זה בארץ ישראל, לא צריך את זה בחוץ לארץ. את אותם דברים. זה העניין הפרטי, נאמר. השמחה, כמה שאדם הוא יותר אידיאליסט, וכמה שהוא יותר כללי, וכמה שהוא יותר נותן, וכמה שהוא יותר חושב על הזולת, יותר טוב לו. וההפך, יותר רע לו, חס ושלום. כן. זה מדרגות מדרגות. וכולנו נתונים למצבי רוח. ומצבי רוח ניתנים לשליטה. אתה יכול לעלות, אתה יכול חס ושלום לרדת. ובמיוחד בנושא של דיבורים, אני לומד אתכם פטנט, אני לומד כאן את התלמידים במכון מאיר, יש כאן הרבה, לא במכון מאיר. איך באמת לגרום שיהיה לנו יותר טוב, יותר שמחה. אומר הרמב"ן באיגרת הידועה, צוואה הוא מצווה לבנו, אבא, אביהם של ישראל זה הרמב"ן, הוא בא ומצווה לבנו, ובנו זה אנחנו כולנו הבנים שלו מבחינה זו. כל דבריך, לכל אדם, לכל אדם, בכל מקום, בכל זמן, יהיו בנחת. ובזה תנצל מן הכעס. כך הוא אומר. תנצל מן הכעס ומעצבות. עכשיו, מה זה בנחת? צריך להבין מה זה בנחת. בנחת זה לא שאתה מדבר אליו בשקט. בנחת הכוונה, שאתה מדבר אל בן אדם, אתה חושב לפני זה. סוף מעשה במחשבה תחילה. סוף דיבור במחשבה תחילה. תחשוב לעשות נחת לזולת. כל דיבור שאתה מדבר, תחשוב, מה זה יעשה לו? יעשה לו טוב בנשמה לזה שאני מדבר אליו? דבר, לא, תשתוק, אל דבר. וזה משמח את האדם, משמח את הבריות, משמח את האדם, מאיר את נשמתו. זאת היא עצה טובה. אבל לא רק בדיבור, בכל דבר. אדם צריך, כמו שאומר הרמח"ל מסילת ישרים, כל דבר, לבחון לפני זה, מה זה עושה לזולת? האם זה עושה לו טוב? בסדר. תרבה בטוב, תהיה שמח. זה לגבי הרמה הפרטית. ברמה הלאומית, אני מוכרח לומר, אנחנו עברנו עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, 2000 שנה של חושך. היינו בחושך, מבחינה לאומית. לא הייתה לנו מדינה, לא היה לנו ארץ, לא היה לנו שום דבר. הסבל שעם ישראל עבר זה סבל נורא והיום. אנחנו מלומדים ויודעים שהסבל לא הולך לאיבוד. מישהו כאן סבל פעם? אף אחד. מישהי סבלה פעם? מישהי בכתה כאן בנות? מי בכתה כאן פעם? את. יפה, בת אחת בכתה. בנים לא בוכים. בלילה, בשקל. אומרים חז"ל, צער לא הולך לאיבוד. הדמעות לא הולכות לאיבוד. הדם בוודאי לא הולך לאיבוד. ובשמיים יש אוקיינוס של דמעות. ככה אומרים חכמים. הצער לא הולך לאיבוד. עם ישראל 2000 שנה היה בצער גדול. בדמעות גדולות ובשפיכות דמים נוראה. האחרונה הייתה רק לפני כמה שנים, כמה עשרות שנים בסך הכל. זה לא הלך לאיבוד. אבל מאז זה לגבי הרמה הכללית. מאז אני מוכרח לומר, חל שינוי גדול. ואנחנו בעצם כל הדורות שלנו רוכבים על הכתפיים של הדורות אלה שסבלו. זה צריך לדעת. אם הגענו היום לירושלים, והגענו לארץ ישראל, וקיבוץ גלויות וכל זה, כל הדבר הזה הוא לא פרי מעשינו שלנו לבד. אנחנו עם ישראל לדורותיו, הכל מחובר, הכל מקושר. לכן אני אומר, היום אנחנו בדור שצריכים לשמוח שאנחנו הגענו למה שהגענו, לא להיות כפויי טובה. מה זאת אומרת לא להיות כפויי? להודות לקדוש ברוך הוא, שאנחנו משום מה, כל אחד עם הזכויות שלו. זכינו דווקא לדור כזה שבאמת אנחנו רואים כאן שינוי, מהפך אדיר במצבו של העם היהודי, מכל הבחינות, מבחינה לאומית, מבחינה עולמית, אנחנו מעמדנו הולך וגדל, הולך וחזק. אז זה השמחה שצריכה ללוות אותנו היום. לא להיות כפויי טובה, להודות לקדוש ברוך הוא על מה שאנחנו זוכים היום. ובמילא באה השמחה. ואני יכול להעיד באמת, יש ימים שאנחנו מעלים על נס את הימים האלה, כמו יום העצמאות, יום ירושלים, הימים האלה. ואני מוכרח להגיד, השמחה של אלה שמבינים מה המשמעות של עצמאות ישראל ומדינת ישראל וכל זה, היא לעילה ולעילה. וכמו אפשר להשוות אותה לשמחת התורה, לפחות באלה ששמחים בשמחה העצומה הזאת. והקדוש ברוך הוא אוהב את מי שאוהב אותו, כמו ככה אומר הרמח"ל. והרמח"ל אומר שהחסידי עליון, חסידי ישראל, תמיד מתפללים על גאולתם של ישראל, על בניין ירושלים, על קיבוץ גלויות. והוא אומר, ואם זה לא יתקיים בדור שלנו, זה סיבות שאנחנו לא יודעים. אבל אנחנו הדור שהדבר הזה מתקיים בתוכנו. לכן בדור שלנו צריכים להיות שמחים לא רק ברמה הפרטית, אלא גם ברמה הלאומית, הרמה הכללית, שאנחנו זוכים למה שזוכים. טוב להודות להשם, אנחנו אומרים כל היום. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וזה הדור שלנו, שממש צריך לפתוח את העיניים ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל מה שאנחנו זוכים למה שאנחנו זוכים. מתוך כך, גם השמחה העולמית, הלאומית, השמחה העולמית הולכת וגדלה עד שיתקיימו בנו הדברים, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, בשמחת עולם על ראשם. שמחה, אומרים חזר, הגמרא אומרת, מה זה שמחת עולם? שמחה שמעולם. שמחת מעשה בראשית. על ראשם. ראשם של מי? של מי? שלנו. שמחת עולם על ראשם במהרה בימינו, אמן.